היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
אנחנו כאן על תרבות יום א'.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שכבר בימי ראשון, והיום יום ראשון, בניגוד למידה פעם שלא יום ראשון.
שמתפלק לנו יום שני. שכבר היום מספר לכם את כל מה שחשוב לדעת תרבותית לשבוע הקרוב. גילי, מה שמתי לב לאחרונה?
מה?
שכל מיני גופים ממתגים את עצמם כ-מ-מ של ישראל. נגיד, ערוץ הספורט של ישראל, השעשועון של ישראל, מהדורת החדשות של ישראל. כל דבר הוא של ישראל.
כן.
זה, את יודעת, אם את רוצה למתג אותנו כפודקאסט התרבות, לא של ישראל, אלא של עיתון הארץ, את מצמצמת אותנו ואת מכניסה אותנו לתוך הנישה האנרכיסטית מפיצת המחלות.
נכון. אז אנחנו פודקאסט התרבות של ישראל.
כן.
וואו! מרגישה אז... הרבה יותר כזה קהל רחב והכל.
שמעינה, תרבות יום א', כן. הרי זה מושג רדימייד, לקחנו אותו, כמו מרסל דושם ששם את השירותים במוזיאון, אנחנו לקחנו את זה מהשפה המיליטריסטית, הישר לתרבות, נכון?
נכון.
אז אם אנחנו נאחזים בשפה המיליטריסטית, היא גם צריכה להיאחז בנו, ואנחנו פודקאסט התרבות של ישראל.
יאללה, בסדר, זורמת. אז מה אנחנו מדברים היום?
וואו, מלא דברים.
מלא!
אנחנו, עכשיו איזה 3 חודשים בכיינו, לא קורה כלום, לא יוצא כלום, אין מה לראות, אין מה לשמוע. פוצצתי בסוף שבוע האחרון.
יו, תקשיב, באמת, הלכתי לישון מאוחר.
כן.
עם שיעורי בית לעשות, דברים לצפות, כבר התערבבו לי כל הדברים בראש.
כל לילה.
כל לילה, ניקול קידמן עושה שח בשחמט, כי כן. הכל מתערבב לי בראש, אני רואה את זה על התקרה, ככה.
אז תפרטי לנו, מה יהיה? אמרת ניקול קידמן ושחמט, אז זה שני דברים שונים.
נכון, אז השחמט יהיה גמבית המלכה,
או.
ומי שכבר הספיק לראות את זה בנטפליקס, זה עלה בסוף השבוע האחרון.
מיני סדרה חדשה.
מיני סדרה חדשה וממש טובה.
יו, כמה זמן לא אמרנו על משהו בנטפליקס?
בנטפליקס
חדש שהוא טוב! נכון. זה כאילו כזה מנטפליקס של פעם, נכון?
שאתם עדיין יכולים.
זה נטפליקס של ההתחלה, שאתה אומר, יו, יש משהו חדש בנטפליקס.
מסעיר, מסעיר כזה. אז מי שכבר הספיק לראות, הבין את הרפרנס שלי על הלוח שח בתקרה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. נדבר גם על הסרט החדש של סופיה קופולה.
על הקרח, On the Rocks, שזה דו משמעות גם למשקה וגם למצבה הנפשי של הגיבורה.
וגם נדבר על The Undoing, שבעברית קוראים לו היית צריכה לדעת, שזה גם שם הספר שעליו זה מבוסס, זו מיני סדרה, 6 פרקים, יו גרנט וניקול קידמן.
יו, איזה כיף, מיני סדרה. גם הגמבית המלכה זה מיני סדרה, זה
כן.
כיף.
כיף, בום.
אתה יודע שאתה מתחיל, תגמור. אין לך עכשיו בטלסטאר גלקטיקה 6 עונות, אתה לא יודע מתי תצא מזה, משהו שקורה לי לאחרונה, נדבר על זה בהזדמנות.
אני עצובה בעצבונך.
כן. ומה עוד? כי יש עוד.
יש עוד.
אין צנה היום.
אנחנו בדרך כלל עושים את חלק האחרון בפודקאסט שלנו, אנחנו קוראים לו סיבוב המהיר, כי בדרך כלל הוא מהיר, אבל הוא כל כך גדול, שזה כאילו נהיה קרוסלה, הסיבוב האחרון שלנו.
לגמרי, ועם דברים ממש טובים.
למשל...
זאת אומרת, כל מי שחושב שאנחנו דוחפים לשם את השאריות...
לא!
לא ככה, אבל לדוגמה!
לדוגמה!
אמריקן יוטופיה, ההופעה החדשה של דיוויד ברן, שתהיה זמינה ב-HBO תכף. מה עוד?
הסרט הלובי של מור לושי שמשודר הערב ב-Yes Doco.
וגם הסדרה שגם עוד מעט תגיע, אנחנו מקווים, אם הרה בימינו אמן, Adult Material של Channel 4, סדרה על תעשיית הפורנו הבריטית, אבל העדכנית, לא כזה בוגי נייטס, איך הכל התחיל, אלא...
גם לא הצמד.
כן, איך הכל התחיל.
איך הכל התחיל מהצד השני,
כן.
אלא משהו יותר עדכני ועכשווי, וגם קצת מין זווית נשית כזאת.
לא קצת, מאוד נשית, נגיע גם לזה. אבל לפני זה, אנחנו פודקאסט תרבות, אי אפשר שלא להתייחס לשני הדברים המרכזיים שקורו בסוף השבוע האחרון בתרבות, נתחיל עם...
בטחים אנחנו פודקאסט התרבות של ישראל.
בוודאי, אז נתחיל עם העצוב שבהם.
כן.
האמת ששניהם קשורים לישראל.
ביום שישי מת יהודה ברקן.
זה בשישי קרה?
קרה בשישי.
ההודעה יצאה רק עם צאת השבת.
נכון, הוא היה אדם דתי, הוא חזר בתשובה, והמשפחה רצתה שהודעה תצא רק אחרי צאת השבת.
בסדר, לג'יט, מכבד. יש לי סיפורים אישיים על יהודה ברקן. נגיד, זה שהבן שלו רועי למד אצל אמא שלי בגן. הבן שלו רועי של ימים, אני לא אומר פה שום דבר, שאיש אינו יודע ומדורי החדשות לא סיפקו, גם נאשם בסחר בסמים, אז הוא את החינוך הנהדר שלו קיבל אצל אמא שלי.
תאשים אותה, זה נפלא.
עושה את זה כל יום. ומעבר לזה, כמי שממש התבגר בשנות ה-80, אז סרטי המתיחות של יהודה ברקן, גם בקולנוע כוכב היו להיט היסטרי, וגם בכבלים הלא חוקיים שהיו נפוצים מאוד.
אך, חייבתי את הכבלים הלא חוקיים שלנו ברחובות.
והוא יהודה ברקן, היה המלך של הכבלים הלא חוקיים.
כן, אני, יש לי את אותה חוויה מעצבת, אבל עם סרטי אבא גנוב, אני מודע.
אז גם נגיע לאבא גנוב, כי גם את זה ראיתי בקולנוע כוכב ברמת השרון.
קולנוע אכן ברחובות. היה אצלי.
היינו הך.
ממש.
מדברים על יהודה ברקן ועל הבורקס. אני לא מרגיש שאני האיש הנכון להספיד את מלך הבורקס הראשון. גם כי אני לא הייתי כזה צרכן של זה, והגעתי לסרטי בורקס בצבא, כמו שמגיעים הרבה פעמים. מחלק יותר נהניתי, מחלק פחות נהניתי, מחלק לקחתי איזה משפט שנכנס לי ללינגו, מחלק התעלמתי לגמרי. מה שכן אני זוכר באמת מיהודה ברקן זה סרטי המתיחות. ואלה סרטים שבהספדים לא בכדי דילגו עליהם. זאת אומרת, הוא היה אבי הבורקס, בערוב ימיו הוא היה שחקן בפלפלים צהובים, נכון? ובאמצע היה גם את נשיקה במצח.
כן.
סרט מכונן.
ממש.
מיכל ינאי.
כן.
גם את אבא גנוב, שביד נגיע לה, וגם את סרטי המתיחות, שמי, אני לא אגיד שהם אחראים להכל, אבל יש להם איזשהו תפקיד בעיצוב של, אני יודע, תפיסה מעוותת של מיניות בחברה הישראלית, שהתעצבה בשנות ה-80.
היום מתייחסים אליהם כאל איזשהו שיקוף מדויק של הרחוב הישראלי, וגם כזה קצת עושים להם שוגר קוטינג כזה, של איך היינו פעם, וככה זה היה סטנדרטים שאפשר היה לשקף בטלוויזיה.
זמנים אחרים.
זמנים אחרים וזה, אבל אתה מסתכל עליהם ומאוד מאוד מאוד לא נוח. אני מודה שאתה יודע, הם יצאו כשהייתי ילדה, ומעולם לא הייתי חובבת גדולה של מתיחות, וגם היום...
אחד לא פספסתי. מודה, מה?
כולל דנות המותק, דנותה שלנו.
ברור.
איך קראו לה?
זה היה מושון שלנו, והייתה דנותה. קודם כל היה בחייך אכלת אותה, היה את קרולין לנגפורד, ואת מערכון הפרגוד המפורסם, שבו גברים ממששים אובייקטים עגולים רכים, ומתישהו מגיעים לדד נשי. עכשיו, בהגדרה של פורנוגרפיה, זה שמנתקים את האיבר מהסובייקט. האיבר הוא לא שייך לקרולין לנגפורד, זה סתם שד. היי, בואו נמחץ אותו. אחר כך הייתה עדנות, אבל את המתיחה המפורסמת שבה שהיא מוזגת חלב לקפה דרך השד.
מקסים.
ואחר כך, בניפגש בחוף, הוא כבר היה צריך להעלות את הווליום ל-11, ובאמת, זה היה כאילו פשוט, הכל איזה מין עירום, ובגלל שבאייטיז הצנזורה היחידה בישראל הייתה צבאית, אז הדברים האלה פשוט שודרו בטלוויזיה, כל הזמן.
בכבלים הלא חוקיים.
לא רק בכבלים הלא חוקיים, גילי, גם בימי עצמאות, ככה בערוץ הראשון. ובכל מיני צינורות. זה קרה, וכולם ראו את זה, ולא הייתה הגבלת גיל, ודורות שלמים התחנכו על זה. אני לא אבוא עכשיו בטח ביום הלוויה, ואומר, האיש הזה, אבל קצת מתייחים את הסיפור הזה עם אותו. אני חושב שיצירה שלמה, שגוף, ואני חושב שגוף עבודה הוא גוף עבודה, ואי אפשר להשמיד ממנו חלקים בשביל לייצר איזשהו הספד שהוא יותר נחמד.
אני כן חושבת שבן אדם שבסופו של דבר לא אהב את החלקים האלה בקריירה שלו, וחזר בתשובה, והיה לו לא נוח עם תכנים מסוימים, אני מניחה שעם התבגרותו הוא התנער מדברים מסוימים שהוא עשה, אבל אני כן חייבת להגיד שכל מה שקשור בלעבוד על אנשים לטובת בידור של אנשים אחרים, גורם לי להרגשה מאוד מאוד לא נוחה.
זאת אומרת, זה כבר פורנוגרפיה.
זה כבר לבזבז את זמנו של מישהו בשביל לעשות עליו צחוק, לא נראה לי. ולכן... גם את הדבר השני שרצית לדבר עליו בפתיחה, גם
איתו לא
קשה לי, גם רגע. עם בורת קשה לי מאוד.
אני רק רוצה להגיד שהמערכון האולטימטיבי של החמישייה הקאמרית, באמת זה המערכון שהכי צחיק אותי אי פעם, והוא הכי קולע, והוא גם קולע לדמות של יהודה ברקן, זה יהודה ברקן החוזר בתשובה, זה המערכון על עקדת יצחק, שבו אברהם אבינו
כן.
עומד להרוג את בנו, ואז פתאום מגלה שהכל שדיבר אליו בתור אלוהים הוא למעשה לא אלוהים, אלא יהודה ברקן, ואז הוא אומר לו, עזוב את הילד, תראה מה הבאתי לך פה, והוא מביא לו את דנותה. שי אביבי בתור יהודה ברקן, מערכון מופלא. עכשיו, הדבר השני שרציתי לדבר עליו...
הקשור לזה.
הוא הקשור לזה, וגם קשור להומור ישראלי, הוא הסרט, זה לא בורת 2, אבל בואי נקרא לו בורת 2.
כי הדמות היא בורת.
כן, שעלה בסוף השבוע האחרון באמזון, ואת בכוונה לא ראית אותו, כי את שונאת מצלמה נסתרת,
אני
נכון?
אני שונאת מצלמה נסתרת ואין לי סבלנות לזה.
עכשיו, תשמעי...
זה מביך אותי על אמת, זה לא מביך אותי מצחיק.
כן?
זה מביך אותי על אמת ואני כזה...
ומה איך, התגובה הפיזית שלך לזה?
שאני לא בא לי לשבת שם, כמה הולכת, לא רוצה.
כן?
זה לא נעים לי.
את לא אוהבת סשה ברון כהן? אז בכלל את לא ראית שום דבר שלו?
אני אוהבת אותו כשחקן מאוד.
כן?
כן.
אלי כהן.
איזה תפקיד. לא צריך להגזים. אבל נגיד את אלי ג'י היו דברים שאהבתי.
אבל גם אלי ג'י זה היה סוג של מצלמה נסתרת. בואי נגיד, זה גם לעבוד על אנשים מול הטלוויזיה.
נכון.
נדמה לי שעם הסרט הראשון של בורת, היה בעצם הציג לנו את האפשרות למדינה שדונלד טראמפ הוא הנשיא שלה, עם המסע שלו לתוך הדרום העמוק, ומידל אמריקה, בין כל מיני מדינות שאנחנו פחות מכירים ורואים, וזהינו אז לפני 15 שנה עם אמריקה ומה שאנחנו תופסים כאמריקה, ובורת הראה את עוצמת הגזענות והבהירות ששולטת שם, הוא בעצם עשה לנו הכנה לקראת שלטון טראמפ, לקראת טראמפלנד.
אז מה הוא עושה עכשיו?
עכשיו הוא מחליט להיאבק בזה ולייצר את הסתירה על זה. תראי, יש לי בעיה קטנה עם סתירה שבאה מוכנה עם המסר מהבית, אבל סשה ברון כהן, הוא איש כל כך מצחיק ומוכשר, ויכולת הלתור שלו היא כל כך גבוהה. זה שעה וחצי, זה לא מצחיק כמו הסרט הראשון של בורת, שלא הפסקתי לצחוק מהשנייה הראשונה ועד השנייה האחרונה, וגם לא כמו הכתבות של בורת, מהתוכנית של אלי ג'י מפעם מפעם. אל כן יש שם רגעים, נגיד ריקוד הפוריות הקזחסטני. כבר רק מלהגיד את זה יש לי חיוך על הפנים. ורק מלשמוע את בורת מדבר בעברית בתור קזחסטנית או קזחית.
ויש שם את הקטע, הקטע שהוציא כותרות מבורת, לא? על רודי ג'וליאני בחדר מלון.
כן, שבו הבת שלו תותר, זה כבר שם גאוני תותר, תחשבי על זה בעברית, תותר.
הבנתי,
כן, חשבתי. הבנת? אז הוא כאילו מעניק אותה, הוא בהתחלה רוצה להעניק אותה לדונלד טראמפ, אחר כך הוא עובר, הוא מנסה להעניק אותה למייק פנס, ואז הוא עובר לג'וליאני. עם ג'וליאני פחות או יותר הוא מצליח, היא משחקת אותה שהיא עיתונאית, היא מפתה אותו, הוא נכנס לאיזה חדר, הם הולכים ביחד לחדר, לא ברור, ברור שג'וליאני לא צריך להיות שם.
איך, איך, איך.
ואז בורת פורץ פנימה עם פאה ותחתונים וחזייה, משהו הכי לא קשור, וצועק לו, מר ג'וליאני, היא צעירה מדי, מר ג'וליאני, היא בת 15, היא מבוגרת מדי בשבילך. וג'וליאני לא מבין מה קורה ומה העניינים, בינתיים הוא גם ככה
פונדלינג הימסלף.
כן, ככה חופן את עצמו, מה רע?
רע בעיניי.
כן, גם בעיניי זה רע, וטראמפ כבר התייחס לסצנה הזאת, וכבר אמר, אני היחיד שסשה ברון כהן, אתה היחיד, כן. שסשה ברון כהן לא הצליח לעבוד עליו, כן, גבר, אתה היחיד, אתה הכי חכם, נראה אותך עוד שבוע. אגב, גילי, בהקשר הזה של סצנות, האם הן יותר מביכות או מצחיקות, אז הסצנה הזו עם ג'וליאני היא באמת נורא מביך, פשוט לעצום עיניים ולחכות שהיא תעבור.
הקרינג' של הקרינג'.
מה הביטוי שבו הוא משתמש כל הזמן?
מה?
וואו וואו וואו. האם זה לא קניין רוחני של דובה לגליקמן?
נו, זה היה, אבל בלגן גדול כשיצא בורת הראשון, אתה לא זוכר?
אני זוכר, אבל הוא ממשיך להשתמש בזה עדיין, בתור וואו וואו וואו.
זה ביטוי מכונן בשבילו, מהחופש הגדול אצל סבתא לב...
תקשיבי, העברית שלו היא טובה משל שנינו לעתים.
אז אתה יודע שסבתא שלו היא דרה באחד המגדלי היוקרה, מגדלי השירים כאלה של זקנים בבת ים.
וואו.
פעם כשהייתי כתבת במקומון, נשלחתי לנסות לפתות אותה, להתראיין. כן. לא הסכימה, אבל הייתה נורא נחמדה.
אז אני זוכרת שהיה בר כזה שסק פעם, פעם תקלטתי שם, ונכנס האיש והאגדה סשה ברון כהן. שנייה, תשב על הבר. חכי, זה לא סיפור עם סוף טוב.
אוקיי.
הוא עוד לא מספיק להזמין את הטום קולינס שלו, עם לרפרר לסרט הקודם שבו משתתף משפט השבעה משיקגו, וכבר ניגש אליו מישהו שאני מכיר, אני לא אגיד מי, כדי לא להביך אותו.
מי זה?
לא חשוב, אני אספח אחרי, כשנחבא את המיקרופון.
אוקיי.
והתחיל להגיד לו, "It's nice, I like, great success." אבל הכי גרוע, הוא פשוט קם ולא אמר מילה, פשוט יצא מהמקום ולא שב אליו לעולם.
סשה חבל ככה, אבל בוא נדבר על שח.
Men are gonna come along and want to teach you things. Doesn't make them any smarter. You just let them blow by, and you go on ahead and do just what and how you feel like. Someday you're going to be all alone, so you need to figure out how to take care of yourself. Tell the readers of life how it feels to be a girl among all those men.
I don't mind it. Chess isn't always competitive. Chess can also be beautiful.
מתי בעצם הייתה הפעם האחרונה לפני גמבית המלכה שהיה משהו שממש אהבנו בנטפליקס?
כאילו משפט השבעה משיקגו, שבוע שעבר, אבל זה סרט, זה משהו אחר, נכון? אני מנסה לחשוב אחורה, נדמה לי שכתום זה השחור החדש או משהו.
משהו כזה, כן.
זה לא זה, אני תכף אזכר. אבל ממש מזמן לא יצאה סדרה בנטפליקס של נטפליקס, אנחנו לא מדברים על משהו שבסוף כאילו איכשהו מגיע לשם, שעד כדי כך אהבנו, נכון?
ממש. גמבית המלכה בעצם עוקב אחרי ילדה יתומה, קוראים לה בת' הרמון, מגיל 8-9 שלה ועד שהיא בת 22, הילדה היא גאון בשחמט, מתגלה ומתפרץ כשהיא נשלחת לבית יתומים.
מה היה קורה עם בובי פישר? היה נולד בתור ילדה המתפתחת להיות אישה יפהפייה.
באמריקה של שנות ה-60?
כן.
הסדרה הזו מבוססת על ספר של וולטר טויס.
איך היא אוהבת? איך היא אוהבת?
ב-1983.
חבל שהמאזינות והמאזינים לא רואים את החיוך, שמזל שיש אוזניים שעוצרות אותו. כל פעם שאת אומרת, וזה מבוסס על ספר. הנה הגענו לטריטוריה שלי, הספרות.
אבל תראה, זה ספר שכבר בשנות ה-80 רצו לאבד אותו לסרט, וניסו לאבד אותו לסרט, זה איכשהו
התפספס. עם מצלמה נסתרת.
אולי זה היה עובד יותר טוב. ניסו לאבד אותו לסרט, לא הלך. בשנות ה-90 שוב ניסו, כבר היה שם של במאי שהיה אמור לעשות את זה, הית לג'ר.
הוא?
ולא, שרף, הוא, ממש.
מה את אומרת?
גם שם מסיבות שונות ומשונות זה בסוף לא קרה, והנה עכשיו זה קורה בסדרה, גם מיני סדרה.
כן, 7 פרקים.
7 פרקים, כמעט שעה כל אחד, דובר בישיבה.
ולמעלה מכך. זאת אומרת, זה 7 פרקים, וזה מיני סדרה, וזה נורא מגרה ללחוץ על הנגן את הפרק הבא, אבל אי אפשר לשבת 7 שעות לבינג', אז צריך לחלק את זה נגיד ל3 ימים.
כן. אבל תשמע, סדרה ממש ממש מעולה, גם אני אוהבת את האופן שבו היא מטפלת ודי בעדינות בכל מיני דברים שיחסית קשה לטפל בהם.
למשל?
החל מגאונות נשית, אוקיי? יש לנו המון סרטים והמון תוצרים תרבותיים שמתייחסים לגאונות גברית, לאקסצנטריות של גאונות, להתמכרות במסגרת גאונות וזה. פה יש לך גיבורה שהיא אישה, היא גם נכתבה ככה, זאת אומרת, זה לא איזה יציאה של תקינות פוליטית של הזמן האחרון. בעיניי זה מעניין מאוד מאוד לראות איך מתמודדים, איך מפרקים את העניין הזה, כי הרי על כל ניצחון שלה יש גם איזה השפלה של איזה גבר שקרקסה בדרך.
או 12 במקביל.
או 12 במקביל, בעוד היא ילדה ב9.
כן.
אז זה איזה זווית שמאוד מאוד אהבתי, ויש גם זוויות אחרות שהן הרבה פעמים סיפורי לוויין כאלה, לסיפורים של גאונים אקסצנטרים מוכשרים מאוד.
תראי, זה לא מפתיע אותי. כשאת מסתכלת על מי כתב ומביים את הסדרה הזו, שזה סקוט פרנק, האיש שכתב את לוגן. ובלוגן הוא כבר מטפל בגאונות או כוחות על יוצאי דופן שיש לילדה קטנה.
כן.
נכון? וכמה זה מאיים על החברה שיש ילדה קטנה עם כוחות שהם יוצאי דופן.
כן.
שאי אפשר להתמודד איתם ואי אפשר לשלוט עליה. וגם פה הוא מציג את השח, לפחות ככה אני קראתי את זה, כמו איזה כוח על. זה ניכר נורא בפרקים הראשונים. מהרגע שאתה מבין שזה כוח העל שלה, אתה נורא מחכה שהיא תתיישב ליד לוח השחמט. זאת אומרת, כשהיא ליד לוח השחמט, זה כמו כשבטמן שם את החליפה, או כשסופרמן פתאום מתחיל לעוף, ויש בזה משהו, פשוט כוח מתפרץ כזה, זה סוחף אותך, וזה מציג שח, שזה, בואי נגיד, לא המשחק הכי
סקס. לא הספורט הכי מעלה דפקים בדרך כלל.
ואו טלוויזיוני.
כן.
זאת אומרת, הרבה פעמים, נגיד, שח מתייחסים אליו בקולנוע, בתור, נגיד, שהגיבור יודע לחשוב 3 צעדים קדימה, אז הוא גם יש לו עניין בשח, נכון? זה כאילו איזה מין מאפיין כזה. אבל פה לא, פה השח הוא המרכז. דווקא בחיים האמיתיים שלה, היא לא יודעת לחשוב כמה צעדים קדימה.
נכון, האמת ש...
אולי מרוכזת במשחק עצמו.
גם כל מה שאתה אומר, אני מאוד מתחברת לכל מה שאתה אומר לכוחות העל, כי גם האופן שבו היא מתפתחת במשחק, הנס החזיונות האלה שיש לה על לוח השח...
עם הכדורים הירוקים.
עם הכדורים הירוקים.
איך אני משיג אותם, גילי?
הם נראים פצצה, הכדורים הירוקים. נכון. אני רוצה גם, איך אפשר?
הטרנקווילייזרס.
הטרנקווילייזרס שהם נוטלים שם בהמוניהם בבית יתומים הזה. גם יש בו איזה מין, איזה כוח מניע לעלילה, נכון? כל פעם שהיא לוקחת סמים, זה כמו מין הזיית פטריות כזאת שמפתחת את המוח.
אבל על שחמט, בדיוק.
אבל על שחמט, זה מגניב.
היא כאילו חולמת את, את המהלכים שהיא קוראת בספרות המקצועית של השח.
כן.
אז סדרה מצוינת, מי משחקת אותה?
משחקת אותה אניה טיילור ג'וי.
שאני אוהב אותה מאמה. היא עכשיו...
אמא, מהעיבוד החדש.
בדיוק, היה עכשיו לא מזמן עיבוד חדש לאמא של ג'יין אוסטן, והיא שיחקה שם, הייתה כה חיננית. נכון, היא פשוט שופעת חן, האישה הצעירה הזו.
אני לא ראיתי את אמא, כי אמא מבחינתי לנצח גווינית פלטרו, לראות?
ולישיה סילברסטון, הרי קלולס הוא סוג של אמא, לא? כך לימדו אותי.
כך, כן.
כך אמרו לי נשים במהלך חיי, כי אני גבר, גבר לא קורא ג'יין אוסטן. אבל את הסרטים ראיתי, ואני חושב שהיא אמא לא פחות מוצלחת מגווינית ומאלישיה, וזו באמת סדרה טובה, וזה תכף התחבר לנו, קצת התפלטתי שהביקורות עליה פחות טובות באופן גורף. את קראת דווקא טובות, נכון?
קראתי דווקא טובות. קראתי בעיקר ביקורות גולשים שאומרים, וואלה, זה כאילו דרמת ספורט, אבל באמת על שח, והיא עובדת ממש מצוין. בעיניי אני מזדהה עם כל מילה כזו.
בעיניי זה סרט סופר הירוז, אבל עוד על המחשבות השניות שלנו, לגבי עצמנו, באייטם הבא.
So Dean's going away a lot, huh? On business trips?
Dad.
Raise your hand if that sounds fishy.
He is not like you. He's a good guy, a great dad.
Sure, it's nature. Males are forced to fight, to dominate, and to impregnate all females.
תשמעי, גילי, אני מתחיל לעשות בדק בית עם עצמי והטעם שלי. זה קורה לאנשים שעוסקים בביקורת, מדי פעם אומרים, רגע, יכול להיות שאני בכלל לא מבין מה קורה ואיבדתי את זה? קצת קורה לי בשבוע האחרון. קודם כל, נהניתי משעת נעילה, ואז רק קראתי ביקורות על כמה זה מזעזע ומיליטריסטי ופשיסטי, וכל מיני דברים שאני לא ממש הרגשתי אותם. כן, נכון, הדיאלוגים לא תמיד ישבו בדיוק כמו שצריך, ולא כל דמות הייתה מדויקת, אבל...
בסך הכל של הסך הכל.
כן, בסך הכל של הסך הכל. נהננו, אנחנו מחכים לפרקים הבאים.
ישבתי על קצה הכיסא, הייתי מתוחה, כן, סדרה מעולה בעיניי.
הייתי בהתקף חרדה, וזה קצת יעת, איפה הימים של הנחת החבר בכל הנוגע לטלוויזיה הישראלית? זאת אומרת, כבר כל כך מהר הגענו לשלב הזה של בדיקת ציציות שאינה מדלגת ולו על שעטנז אחד.
כן.
אמרתי את זה נכון?
אמרת מצוין.
כן. אולי זה בעצם משמח. זאת אומרת, אנחנו עוד...
מה, שכולם נהיו פיינשמייקר עם דה פיינשמייקר?
כן.
כאילו, לא יודעת, נראה לי אנשים קצת התפלקו פה. מה קורה?
כן.
יש חומרים מצוינים, תעופו עליהם. מה אתם עכשיו בודקים את ההגה של ה... זה לא היה ככה בקטמונים.
ממש. יותר מזה, היום קראתי טקסט בגלריה יומי, המוסף היום יאוב עליי, שהסדרה הזו עושה גלוריפיקציה למלחמה.
לא חשתי גלוריפיקציה.
אולי היו רק שני פרקים? בינתיים, זאת אומרת, גם לשפוט סדרה, אוקיי, הגענו למצב שבו אנחנו שופטים סדרות ויצירות ישראליות לפי הפרמטרים שבהם אנחנו שופטים יצירות חדשות בכלל. סבבה. אז אם כבר, בואו נחכה לפרק האחרון. בעולם החדש אנחנו שופטים יצירה רק בסוף שלה. לראות האם היא הצליחה להנחית את המעבורת או לא.
וכל כך למה?
כי גם מהסרט הזה, אגב, גם עם גמבית המלכה הרגשתי ככה, וגם עם הסרט החדש של סופיה קופולה, On the Rocks, קראתי רק השחרות שלו.
באמת?
כן. וזה סרט לא מעניין, ונטול מאמץ.
על מה הסרט?
ונונשלנטי מדי, והיא לא יוצאת מאזור הנוחות שלה, כאילו שהיא יצאה ממנו אי פעם, וסופיה קופולה זה כבר לא זה, והשתעממתי, ולא מצחיק, ולא... עכשיו, שמי, בואי נפרוט את זה. הסרט משודר באפל פלוס, אני אגיד את זה בפעם המיליון. כל מי שיש לו מכשיר של אפל, נגיד אייפון, זכאי למנוי חינם לשנה באפל פלוס, בסדר?
זה לא כזה לא נגיש, אתה רוצה להגיד.
זה מאוד נגיש, זה נשמע כאילו הרבה פחות נגיש מנטפליקס, זה אפילו יותר. אז זה דבר ראשון. דבר שני, זה סרט על, ככה.
כן, דבר אליי.
רשידה ג'ונס, אוהבת אותה?
אוהבת, למה לא?
ממחלקת גנים ונוף, מאוד חיננית בהווייתה, שחקנית טיפה פחות טובה, אבל אני מחבב אותה מאוד, יש עליה. אז היא חושדת בבעלה שהוא בוגד בה. יו, הלילה אחד הוא חוזר מטיסת לילה כזה כשהוא על זנקס, הם מתחילים להתנשק, פתאום הוא קולט שהיא זה היא, ואת קולטת שהוא חשב שהוא מתנשק עם מישהי אחרת. אז היא חושדת שהוא בוגד בה, והיא יוצאת ביחד עם אביה, שהוא דון ז'ואן, שמיד היא מספרת לו ומיד הוא אומר לה, הוא מנהל רומן, אביה היה כזה גבר של נשים, היא יוצאת לסדרת מעקבים אחריו.
אוקיי.
והם מוקבים אב וביתו. עכשיו ככה, את אביה משחק ביל מארי. אז בואי נגיד, סרט שבו ביל מארי הוא אחת הדמויות הראשיות, והוא נורא מצחיק, והוא ביל מארי על 100, כן? הוא ביל מארי כל הכוח. קחי את רשמור ועבודים בטוקיו ופרחים שבורים, תחברי אותם ביחד, זה כזה ביל מארי.
אוקיי.
יש שיגידו, כן, הוא עם כל השטיקים הישנים שלו, ואני אומר...
טור דה פורס, אתה אומר.
בדיוק, אני לא אומר שזה השטיקים הישנים, אני אומר זה טור דה פורס של ביל מארי. עכשיו בואי נחזור לעניין הפריבילגיות. אוקיי, נזכרתם שסופיה קופולה מספרת סיפורים על דמויות פריבילגיות? האם זה לא כך היה מראשית ימיה כקולנוענית?
גם לדמויות פריבילגיות יש חיים.
תראי, יש לעניין הזה, נגיד ב-90s היה את העניין שכולנו רצינו להיות כמו סופיה קופולה, עוד לפני שהיא הייתה בימאית, הייתה כזאת איט גרל, וכולם נורא רצו להיות כמוה, כי היא הייתה האישה עם הטעם. זה שיש לה את הטעם הכי טוב, הבגדים הכי טובים והחברים הכי מגניבים, ואחר כך זה הפך להיות איזה מין קנאה, ואז פתאום למדנו את המילה פריבילגית, ושזה לא בסדר, ואז היא מספרת סיפורים רק על דמויות פריבילגיות, ובגלל זה היא הזדהתה כל כך עם מארי אנטואנט, והעבודים בטוקיו, והגיבורים שלה אף פעם לא סובלים ממחסור, וכו וכו. בסדר, אבל זה הסיפור, זה הקולנוע שלה, ואלה הסיפורים שהיא מספרת, וגם בסיפורים האלה אפשר למצוא מה לקחת. עכשיו נקודתית לסרט הזה. סופיה קופולה בעצמה חוותה בגידה. בעבודים בטוקיו, יש את הדמות של אנה פאריס, אם את זוכרת, שהיא משחקת את קמרון דיאז. שעם קמרון דיאז היה לספייק ג'ונס רומן. כן. עכשיו אני מדמיין, את רואה את הסרט, וליתר דיוק, אני ראיתי את הסרט, ודמיינתי את סופיה ופרנסיס פורד קופולה, שהיא מתייעצת איתו, כי הוא היה הרי דון ג'ואן, ובגד באימא שלה על ימין ועל שמאל, והיא מתקסת איתו עצה, ומתייעצת בו.
והם יוצאים ביחד.
והם יוצאים ביחד, דמיינתי סופיה ופרנסיס פורד, יוצאים למסעות ליליים בעקבות ספייק, לתפוס את ספייק ג'ונס וקמרון דיאז על חם. ככה דמיינתי את הסרט,
זה נשמע, זה הולך ומשתפר.
עכשיו, למה רשידה ג'ונס היא כזה ליוק מושלם?
למה?
לסיפור הזה. כי רשידה ג'ונס היא בעצמה ביתו של קווינסי. שהוא היה, קווינסי ג'ונס, שהוא היה גבר של מלא נשים, בוגדני ופריבילגי, והיא גדלה להיות כזו, והיא הרי בעצמה מין חיה עם דמות של אב שהוא גדול מהחיים, וזה הדמות של ביל מארי משחק. ופתאום פעם ראשונה בקריירה שלה, מבחינתי לפחות, אולי חוץ מג'סי וסלסט לנצח, שזה סרט נורא חמוד, רשידה ג'ונס, את ממש רואה אותה, את רואה שהיא מבינה את הדמות ואת המניעים שלה ואת המוטיבציה, וזה נורא נורא יפה. כמו שדניאלה פיק כל חייה הכינו אותה להתמודד. כל חייה הכשירו אותה להתמודד עם דמות כמו קווינטין טרנטינו כשהיא סגדה לאבא שלה. אז ככה גם רשידה ג'ונס, מהסגידה לאביה, האקסצנטרי קווינסי, כל חייה הכינו אותה לדמות הזו שבה היא סוגדת לאביה ביל מארי.
טוב, עשית חשק.
אז בעיניי זה סרט נורא נורא חמוד, ומאוד נהניתי ממנו, והוא גם מפתיע, גם שמח וגם מפתיע. ואת יודעת, את יכולה לסמוך על סופיה קופולה שיהיו שוטים מעולים ומוזיקה פיצוץ. אני לא יודע אם זה מחמאה או לא, אבל כאילו, את יכולה להוריד את הדיאלוגים מסרט של סופיה קופולה, ורק היחס בין הוויז'ואלס לסאונד הוא כבר תענוג. נהניתי, מה אני אגיד לך? נהניתי.
תראה, דיברת על פריבילגים וזה, אז אני רוצה להשוות ואפללות.
קדימה.
ב-The Undoing, היית צריכה לדעת, שיעלה מחר ב-Yes, בהוט.
The Undoing.
The Undoing.
אני, את לא יודעת איך דמיינתי שזה כתוב.
איך?
דיאנג דוינג.
דיאנג דוינג? נשמע כמו שיר שתשמע ביוטיוב מהיוצרים של בייבי שרק.
יכול להיות.
אז The Undoing,
כן.
שבעברית תרגמו אותו בדיוק כמו השם של הספר שעליו הוא מבוסס, הנה עוד ספר מגיע.
ושוב החיוך הזה.
כן, היית צריכה לדעת, קוראים לספר.
חיוך של מונליזה, כן,
כן, תמשיכי. מאת ג'ין הנף. קורליץ?
כן, איפה זה ישודר?
דבר מוזר, זה הנף. נכון? היית מצפה שזה יהיה הנץ?
או הנץ, או ון, או הן.
לא, לא. זה גם ב-YES, גם ב-HOT וגם בסלקום TV, זה סדרה של HBO. וכמה קרדיטים שווים יש לסדרה הזאת?
תתחילי.
אוקיי, המפיק, ומי שכתב את התסריט זה דיוויד אי קלי.
או!
לצידו, מפיקה...
מדיוויד אי קלי, בואי נגיד ככה, מפרקליטי אליי ועד שקרים קטנים גדולים, הכל באמצע זה שלו. אלי מקביל וזה וזה.
כן, אז לצידו, מפיקה, וגם משחקת בתפקיד ראשי ניקול קידמן.
שלדעתי היא זו שקנתה את הזכויות לספר.
יכול מאוד להיות.
היא נורא שאהבה השראה מחברה שלה ריס ווית'רספון.
כן, ריס והכפית שלה, לעולם אני לא אתעייף מהבדיחה הזו.
כן, גם אני לא. ופתחה חברה של הפקות שמסתמכות על ספרים שהיא נורא אוהבת ניקול, ומפיקה אותם ומאבדת אותם למסך.
אז היא משחקת את הדמות הראשית, גרייס פרייזר, שהיא תרפיסטית, כזה פסיכולוגית, היא עובדת גם מזוגות, גם בטיפולים.
פסיכולוגית!
היא מטולטלת וג'ינג'ית, מה אתה יודע?
פסיכולוגית, שהשם המשפחה שלה היא פרייזר. מה, היא מטולטלת? היא חזרה למקורות?
היא מטולטלת וג'ינג'ית.
כן.
והיא נראית נפלא, חוץ מזה שכאילו הפנים שלה רובם לא זזים, אבל מי צריך לזוז, היא יכולה לפעור את העיניים שלה ממש גדול.
כן.
זה נשאר לה.
זוזה בפנים זה overrated.
Overrated בטירוף. היא נשואה לרופא, רופא מושלם כזה, מקדרימי כזה, שהוא משחק אותו יו גרנט.
אכן מקדרימי.
כן. והיא חיה חיים מאוד מאוד טובים, אבא שלה שהוא דונלד סאטרלנד, גם שם יש יחסי אב ובת ככה חמים.
נו, הנה, את רואה, זה קשור.
זה קשור בטוח. הוא אדם מאוד מאוד עשיר, היא נשואה באושר לאיזה רופא מאוד חשוב.
יו, הסרט, אנחנו מבלי להתכוון, אבל הסדרה הזו והסרט, כאילו, הסדרה
הם משוחחים ביניהם.
ממש.
הם מקיימים שיחה ביניהם.
ממש.
הכל מתרחש כזה בחברה הגבוהה, ושם איזה אימא מבית הספר המאוד מאוד יקר, שבו הילד שלה לומד, וגם הילד של אותה אימא לומד, נקשר ביניהם איזה קשר מוזר, שמתנתק באחת כשאותה האימא נרצחת באלימות.
אומן!
לאט לאט כל הדברים שכל מרכיבי חייה של גרייס הולכים ומתמוטטים בעקבות הרצח הזה.
זה ממש שקרים קטנים גדולים.
זה ממש שקרים קטנים גדולים בחברה העילית של ניו יורק. הפעם הבעל...
במקום בקליפורניה.
כן, הפעם הבעל הוא זה שנאשם ברצח, הוא גם נעלם, ועכשיו גרייס צריכה לשחזר אחת לאחת, לפרום את קשרי חייה. אתה רואה, אני גם כותבת את הבריף של זה.
אני רואה, מי שהולכת לכתוב על זה המלצה למחר, יש לי תחושה.
לא, לא, דווקא פעם לא. אבל אני ממש צריכה ככה לפרום את כל קשרי חייה, בשביל להבין איך היא לא ידעה.
גילי, אז קודם אני עשיתי חשק, עכשיו את עשית חשק.
תשמע, סדרה ממש טובה. כאילו ישבתי וכזה אמרתי, טוב, זה טוב הדבר הזה. זה למרות שזה הכי מנותק ופריבילגי, וזה קורה בכל מיני מגדלי עשירים שם בניו יורק, אני בא לי עוד.
תקשיבי, אנחנו עכשיו בתקופה קשה, נכון?
תמיד.
אני, תני לי על המסך, ביל מרי מצחיק, ניקול קידמן, בתוך פרשיית רצח בחברה הגבוהה עם תסריט של דיוויד אי קלי.
החיים יפים.
גם מה שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו אמור להגיע בימים הקרובים לשידור בישראל.
כן?
אני, כן, אני לא יודע בדיוק מתי, אבל זה אמור להגיע, כי כל תכני...
חובה, חובה.
כן, כל תכני HBO בסוף מגיעים לפה, האמת שכמעט יותר מכל רשת אחרת.
כן.
שזה טוב, לא נתלונן.
חלילה.
ואנחנו מדברים על אוטופיה אמריקאית, אמריקן יוטופיה, הסרט שביים ספייק לי למופע המוזיקלי של דיוויד ברן.
וואו, איזה דבר זה. באמת זה התחיל, במה תיאטרלית, רקדנים נכנסים, דיוויד ברן מדבר שר, ואמרתי עצמי, אוי ופוי, לא, לא, איזה בסה. זה תיאטרון.
היית קטנת אמונה.
הייתי קטנת אמונה, זה עבר תוך 3 דקות, הייתי כל כך בפנים.
זהו, מה היה המאורע המחולל אצלך?
תראה, מה שקורה בתיאטרון זה שאתה רואה את זה ואתה כזה מין, זה אחד לא טוב.
כן.
ושתיים זה כזה מביך אותך קצת.
קצת.
זה לא, אתה לא רוצה לשבת שם. בעוד שדיוויד ברן, הכל יושב עליו ממש ממש בול. זה
כאילו, כולל החליפה.
כולל החליפה והרגליים היחפות. כאילו, איך אתה בגיל 68, בדקנו את זה מקודם, אנחנו לא יודעים בעצמנו, איך בגיל 68 אתה כזה קול?
אם אתה מוזיקאי גאון, עם חזון פורץ דרך מראשית הקריירה שלך, הגיוני שלא תאבד את זה. ואם תאבד את זה מתישהו במהלך הדרך, זה עוד יחזור אליך.
ממש.
וזה, עכשיו... זה, אגב, מה שקרה לדיוויד ברן, כן? כי לא כל הקריירה שלו הייתה עם השיאים הגדולים של טוקינג הדס. Mm-hmm. אבל הנה הוא חוזר לזה, גם מוזיקלית ובטח ברמה הפרפורמטיבית.
תשמע, זה כאילו אתה אומר עצמך, מה אני עכשיו אראה במשך שעה ו-44 דקות מופע שהוקלט מול קהל, במין כזה זירה כזאת עם מסכים מתנדנדים, ורקדנים ונגנים שנכנסים ויוצאים שם.
הנגנים הם גם הרקדנים.
כן, והוא רוקד. מה הוא רוקד עכשיו?
וכולם יחפים.
וכולם יחפים עם חליפות. מה יש לכם? איזה דבר מוזר זה לעשות? אבל לא, זה פשוט כזה תענוג.
עכשיו, קודם כל, הסרט הזה מנהל דיאלוג מודע עם Stop Making Sense, סרט ההופעה של Talking Heads שביים ג'ונתן דמי, זצ"ל, בתחילת אמצע ה-80s כזה, 83-84, אחד מסרטי ההופעות הכי טובים שיש, והסרט הזה של ספייק לי ממש מנהל איתו דיאלוג, גם מוזיקלי וגם ויזואלי, גם במובן הזה של, אנחנו רואים על הבמה את יחסי הגומלין בין הנגנים, אנחנו רואים דינמיקה של מוזיקה, איך נוצרת מוזיקה, איך היא מתפתחת, איך היא משתנה תוך כדי, איך מורכב שיר. יש שם קטע לפני שהם מנגנים את Born Under Punches, שיר שפותח את Remain in Light של Talking Heads, אז הוא מספר סיפור דיוויד ברן, הוא אומר, לי אין שום דבר נגד פלייבק. אבל שאלו אותי אנשים, אתם משתמש בפלייבק בהופעה שלך? ואמרתי, לא, זה הכל הנגנים המצוינים האלה שלצידי, מנגנים את כל הצלילים. ואז אמרו לי, כן, אבל בכל זאת, אולי, ועיתונאים שולחים לי שאלות, אז אני רוצה להראות לכם עכשיו בלייב איך זה קורה. אז כל אחד מתחיל לנגן את התפקיד שלו.
שכבה על שכבה.
שכבה על שכבה, ועוד שכבה ועוד שכבה. אז את קולטת את הפוליריתמיות, ואת הגיטרות, ומה מלודי ומה ריתמי, ואיך כל דבר מתקשר עם השני, ופתאום נוצר השיר הזה.
מה שהכי מרשים אותי זה שבאמת בגיל 68, הקול שלו,
וואו.
הוא רק הלך, וגם כל לטוקינג הדס ולדייוויד ברן תמיד היה את העניין הזה של הגשה.
כן.
וזה משהו שפשוט הלך ונהיה, נבנה ל... זה הכי מדויק שזה היה אי פעם. זה הכי לנקודה שזה היה אי פעם.
נראה לי
שאת... משחק שם עם הפרשנות של הרכב אחר על שיר שהוא כתב. זה כל כך טוב.
כל מה שאמרת, אני חושב, ממש בא לידי ביטוי ב-Once in a Lifetime, שרואים אותו שר כמו מטיף כזה, נכון?
כן.
You ask yourself, אבל הוא עושה את זה עם הרבה יותר פאטוס משהיה בסיבוב הראשון.
הוא שחרר.
כן, השיר בסיבוב הראשון, היה בו מתח בין המינימליזם של המוזיקה וההפקה של בריין אינו, לבין באמת ההגשה של מטיף אוונגליסטי. אנחנו חיים הרי בתקופה שבה מטיפים אוונגליסטים זה המיינסטרים של המיינסטרים. כאילו זה האנשים הכי קרובים לנשיא האמריקאי מטיפים אוונגליסטים. והוא לקח את זה עוד שלב אחד קדימה, וזה אדיר. באמת, פשוט הופעה אדירה, והסיום...
שימו יד על זה.
הסיום עם זה, עם Road to Nowhere, איך אפשר לקחת שיר שהוא מצד אחד כל כך פסימי, ולהפוך אותו לשיר של תקווה, נכון?
כן, גם תסתכל שם על הקהל, הם פשוט כאילו מתחרפנים.
באקסטאזה.
באקסטאזה, אני מקנה בהם נורא.
גם אני, אוף, שירה ואני דיברנו על זה, שכאילו אם יחזרו טיסות ויהיו הופעות, אז זה הדבר הראשון שנעשה. כאילו, יאללה,
אני הדבר הבא,
כן.
הוא השידור של הלובי, סרט של מור לושי שמשודר הערב ב-YES דוקו.
כן.
עכשיו כל היבול הזה של דוק אביב מתחיל להיות משודר בטלוויזיה, בערוצי הדוקו. אז כבר יש את הרצועה של ערוץ אחד שדיברנו עליה עם רצח בקולנוע צפון.
כל יום רביעי, במרבי, כן.
שכל יום רביעי, והשבוע ביום רביעי סרט גם מעולה. עד סוף העולם של מאיה זינשטיין, שגם מדבר על אותם אוונגליסטים שהזכרת מקודם.
כן.
היום בערב ישודר הלובי של מור לושי, סרט סופר רלוונטי לישראל, למרות שכולו מתרחש באמריקה.
רגע, אני עושה שנייה סוגריים וחוזר אחורה. מאיה זינשטיין שבמאי תאורה לעד על אוהדי ביתר, על הפמיליה, נכון?
נכון, אז עכשיו בסרט שלה שישודר ביום רביעי, היא מתעסקת בנוצרים האוונגליסטים ובאופן שבו הם משפיעים בארצות הברית ועלינו. זה מין סרט בן דוד של הלובי של מור לושי, שישודר היום בערב, הוא מין נותן את הצד השני של המשוואה שמור לושי חושפת. הלובי הוא הלובי, איפאק.
הלובי היהודי.
כן, הלובי היהודי, המזוהה מאוד עם הימין, גם הימין הישראלי וגם הימין האמריקאי.
כן.
והיא...
למרות שרוב היהודים בארצות הברית הם כאילו דמוקרטיים בעיקרון.
אני עושה כזה כן ולא עם הראש, כי זה נכון מבחינה היסטורית ומבחינה, ומאז שנות ה-90, והתפנית האידיאולוגית שאיפאק קיבל, אז הפנים של הקהילה היהודית בארצות הברית, זה באמת תמיכה ברפובליקנים, פעולות שמכוונות, נגיד, הממשל של אובמה, עם הנאום בקונגרס של ראש הממשלה נתניהו. זה סרט שהוא כזה חושף את הקוליסות.
הם מתים על ביבי באיפאק.
מתים על ביבי, הוא אחד משלהם.
חיים שלהם.
הוא ממש אחד משלהם, הוא בן בית. היא קצת מין מרימה את המסך וחושפת את הקוליסות של האופן המכוער שעובד הלוביזם הזה בארצות הברית.
אז זה הלוביזם שעובד בצורה מכוערת.
כן, אבל...
יש לוביזם שעובד בצורה יפה ברצינות.
תראה, אבל מה שהיא מתעסקת בו זה האם אפשר למתוח ביקורת על מדיניות איפאק מבלי שישימו אותך בזה שאתה אנטישמי. שזה מן התשובה האוטומטית שאתה מקבל כשאתה מנסה למתוח איזושהי ביקורת על ההתנהלות של הארגון הזה.
אני חושב שזה משהו שכל אדם שאינו יהודי ישראלי צריך להתמודד איתו ברגע שהוא מביע ביקורת על ישראל.
זה נכון, ובאמת האופן שבו היא עושה את זה, היא מקבלת שם אקסס למרואיינים שהיו פעם בהנהלה של איפאק, ואנשים שהיו מאוד מאוד פעילים שם, והם באמת מאששים כל מיני דברים שאם אדם לא יהודי או לא ישראלי היה אומר אותם, הוא היה מיד מוקב ומואשם באנטישמיות.
מואשם במל גיבסוניות.
כן.
אני ראיתי את הדיון על כך שההשפעה של הלובי הזה דווקא הולכת ופוחתת. כאילו בגלל העמדה הנורא חד צדדית מובהקת שהם לקחו, אז גם לוקחים אותם בערבון מוגבל. זה שמעתי מכתבי חוץ, מומחי חדשות חוץ.
אז מאוד יכול להיות, ומאוד יכול להיות שזה גם קשור לשינוי בהלכי הרוח האמריקאים, ולארגונים חדשים אמריקאים יהודים,
כן.
ש... ג'יי סטריט. אתה יודע שכל פעם אני מתדבלת בין ג'יי סטריט לג'יי ויוז,
כן.
זה מאוד... לא דומי.
כן.
וכל מיני ארגוני נוער.
האחד זה הרכב אלקטרו-אקוסטי, כמו שהיו אומרים פעם, והשני זה פשוט...
כן, ארגון שמאלני, ליברלי, יהודי.
כן.
יש שם איזושהי תנועה מאוד מאוד רצינית, וגם איזשהו ריחוק וביקורת וביקורתיות, התנערות מתמיכה אוטומטית בישראל. אלו תהליכים שהם קשורים אחד לשני, וזה סרט מאוד מאוד מעניין.
כן.
ומה עוד?
סדרה שאנחנו מקווים שתגיע לישראל, אם לא סדרו את ה-VPN שלכם או דברו איתנו.
כן, זה מסוג הסדרות שניב, שאתה שלחת לי את הסדרה הזו.
כן.
באופן חוקי לחלוטין. כן. ואני הורדתי אותה באופן חוקי למחשב שלי, ושמתי על פול ווליום במשרד, בסצנת הפתיחה של הסדרה הזו שקוראים לה...
Adult Material. אני רק אומר בסוגריים, ראיתי עליה וזה, ולא ידעתי אם לראות אותה, ואז קיבלתי המלצה, אני לא אומר את זה בשביל הניים דרופינג, אלא בשביל הקרדיט, כן? כתב על זה בטוויטר רן שריג, וכאילו מנשן אותי, ואמר, אתה חייב לראות את זה, כאילו. אז ראיתי את זה, אני לא יודע כמה אני הייתי חייב לראות את זה, כמו שהוא חשב שאני חייב לראות את זה, אבל נהניתי, סדרה מעניינת, Adult Material.
כן, מה שרציתי להגיד זה שאל תפתחו את זה בפול ווליום במשרד, כשאתם נמצאים שם, אם אתם נמצאים שם, או ליד ילדיכם הקטנים, כי זה נפתח בצנת מין, כמו שאולי היינו מצפים מסדרה
על פורנוגרפיה. אז הסדרה, אמרת את זה גם בפתיח, ובצדק שזו סדרה לתעשיית הפורנו הברי, כאילו יש פה כמה דברים שאנחנו לא רגילים. קודם כל אנחנו מכירים את תעשיית הפורנו האמריקאית ופחות את הבריטית. ב' אנחנו מכירים בעיקר סרטים על ראשיתה ולא על איך שהיא מתנהלת כיום. ג' אנחנו רגילים למבט גברי.
כן.
והסדרה הזו היא כולה ממבט נשי. ככה, שימי לב, מי ש... יצרה אותה, זאת אומרת, כותבת ומפיקה, היא לוסי קירקווד, מי שביימה אותה, היא דון שדפורת, ומי שמשחקת בה בתפקיד הראשי, היא היילי סקוויירס.
שזה גם השם של הדמות שלה, השם האמיתי של הדמות שלה, בניגוד לג'ולין, שהוא שם הבמה שלה.
ג'ולין דולר.
ג'ולין דולר.
כן.
שהיא כוכבת פורנו ותיקה, כל כך ותיקה שהיא כבר בת 34.
כן, היא כל הזמן משחקים עם הגיל שלה, היא אומרת פעם אחת שהיא 34, אחר כך היא אומרת שהיא 33, זאת אומרת, ברור שהגיל שלה הוא איפשהו בין 30 ל-40, נראה לי יותר קרוב ל-40.
כן, והיא גם כזה אשת איש ויש לה ילדים, ובעצם זה סדרה על מה קרה לתעשיית המין בעידן של מיטו, ואיך הדור החדש אמור לשנות אותה, או דרך הבית, דור החדש בבית, או הדור החדש של שחקניות ושחקנים.
ומעבר לעיסוק שלה בפורנוגרפיה ובהשפעה, נגיד החברתית של פורנוגרפיה על בריטניה וההבדלים בין פורנו בריטי לאמריקאי, יש בה גם הרבה דינמיקה של הורים וילדים, ואיך פורנו נגיד משנה את התפיסות של הנוער למיניות, ואת יודעת, זה רכבת שכבר, מה זה יצאה מהתחנה? אנחנו צריכים ללכת בכיוון השני כדי לתפוס אותה, עד כדי כך איחרנו אותה. אבל קצת זה הזכיר לי את חינוך מיני, את הסדרה, שאימא של הגיבור היא יועצת לחינוך מיני, אז פה זה אותו דבר, זאת אומרת, יש גיבורה שהיא אם, והיא שחקנית פורנו, אז זה פיטריליארד ביחסי הגומלין בין האימא לבת. מעניין, סך הכל ארבעה פרקים. הפרק הראשון שאת פחות התרשמת ממנו, הוא באמת הכי פחות טוב. לאט לאט זה צובר תאוצה. כן, אני ממליץ לראות את זה בבינג'. אני חושב שהסדרה הזו עושה הרבה יותר היגיון עם ללוות דימוי מאחינו מעבר לים. רק אז אפשר באמת להבין את המהלך שלה. זאת אומרת, איפה היא מתחילה ולמה היא נגמרת כמו שהיא נגמרת. והיא באמת הכל מנומק ויפה, ואהבתי אותה בסוף יותר משאהבתי אותה בהתחלה. אני בהחלט ממליץ עליה.
טוב, יש שיעורי בית.
בהחלט. נדמה לי שמלא דברים נתנו פה היום.
מלא.
ועוד השארנו הרבה בחוץ, אז...
יש על מה לדבר גם שבוע הבא.
אין צנע. אנחנו היינו תרבות יום א', פודקאסט התרבות של...
ישראל! Yeah!